טוב, שלום לכולם. אנחנו כמה ימים לפני תחילת ימי בין המצרים. ימים שבו אנחנו אמורים לחוש צער על חורבן ירושלים ועל הגלות, וזה משהו נכון לזמן הזה. ובאמת כדי להצטער על מה שחסר, צריך להבין מה חסר. וחשבתי לגשת לנושא הזה של מה זה אומר ירושלים בשלמותה, מכיוון של, כמו שאתם רואים בכותרת, היופי, היופי המיוחד של ירושלים. וניגש לזה בעזרת השם על ידי קריאה וקצת התבוננות בשני מדרשים שמופיעים בגמרא. נקרא אותם, נתבונן בהם, נראה מה במה הם מיוחדים כל אחד מהם. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל יהיה בדברו. הראשון מופיע במסכת ברכות דף ה' עמוד ב', וכך כתוב שם: רבי אלעזר חלש. רבי אלעזר בן פדת, תלמידו של רבי יוחנן, חלה, נטה למות. על לגבי רבי יוחנן, בא רבי יוחנן לבקרו. חזה דהבה כגני בבית אפל. ראה שהוא גר בבית אפל חשוך. מה עשה רבי יוחנן? גליה לדרעה ונפל נהורה. הפשיל רבי יוחנן את שרבולו, והחדר התמלא אורה. חזיה דאבא כבכי רבי אלעזר. ראה רבי יוחנן שרבי אלעזר בוכה. אמר לה, אמי כבכית, למה אתה בוכה? אם משום תורה דלא הפשט, אם משום שלא הספקת ללמוד תורה כמו שרצית ללמוד, הרי שנינו, אחד המרבה ואחד הממית, ובלבד שיכוון ליבו לשמיים. ואם מישהו מזוני, פרנסה, שתמיד הייתה חסר פרנסה, לא כל אדם זוכה לשתי שולחנות, גם תורה וגם עושר. ואם מישהו בני, דן גרמה דאסירה אביר. אם מישהו שמתו בניך בחייך, זהו העצם, כן, רבי יוחנן הראה לו, הוא נסע איתו ככה על צווארו, שרשרת של בנו העשירי. רבי יוחנן שיקל 10 בנים. אמר לו רבי אלעזר, ענה לו, להי שופרה דבלה באפרה כבחינה. אני בוכה על היופי שלך, שסופו שיבלה באפר. אני לא בוכה על שום דבר שקשור אליי, אני בוכה עליך. אומר הגוסס למות לרבו שבא לבקרו, וחשף את זרועו, ומהקרינה של הזרוע, מהאור של זרוע של רבי יוחנן, העיר את כל הבית. מה התגובה של רבי יוחנן? אמר לה, על דה ודאי כבכית, ובחות רוויו. אם על זה אתה בוכה, על זה ודאי ראוי לבכות, ובחו שניהם. על זה ודאי ראוי לבכות, לא על בנים שמתו, לא על עוני, על עניות, לא על מיעוט בתורה, כן, לפחות ביחס לרצונו, כן? לא, על אלה לא ראוי לבכות. על מה ראוי לבכות? על היופי של רבי יוחנן. והאם זה מקרה שרבי יוחנן, אם לא גדול, אז לפחות מגדולי המוראי חכמי ארץ ישראל, עורך התלמוד הירושלמי, שדווקא הוא היה מצוין ביופיו? האם יש קשר בין יופיו של רבי יוחנן לחוכמתו, צדקותו? לפי המקור הזה, אנחנו רואים התאמה, נכון? בין החכם החכם הוא גם יפה. נכון? החכם הוא גם יפה. מסכת תענית דף ז' כתוב כך, אמר רבי חנינא בר אידי, זה עד סוף העמוד, זה אותו מקור, זה מתחיל בעברית, זה ממשיך בארמית, ולכן הפיצול בהמשך. אמר רבי חנינא בר אידי, למה נמשלו דברי תורה למים? לומר לך, מה מים מניחים מקום גבוה והולכים למקום נמוך? אף דברי תורה אין מתקיימים אלא במי שדעתו שפלה. ואמר רבי הושעיה, למה נמשלו דברי תורה לשלושה משקין הללו, מים, יין וחלב? לומר לך, מה שלושה משקין הללו אין מתקיימים אלא בפחות שבכלים? אף דברי תורה אין מתקיימים אלא במי שדעתו שפלה. כלומר, שלושת הנוזלים האלו, מים, יין וחלב, מתאים לשים אותם בתוך כלים שעשויים מחומרים פשוטים. ולא מחומרים יקרים, כסף וזהב וכו'. דווקא המשקים הללו, טוב להם להיות בכלים פשוטים. עשויים מחומרים זולים ופשוטים. וככה זה טוב להם ובריא להם. וכמו שמופיע בסיפור הזה, כי דאמרה לברתי דקיסר לרבי יהושע בן חנניה. רבי יהושע בן חנניה ראתה אותו, ביתו של הקיסר הרומי. כאן דפים, בבקשה. איפה היא ראתה אותו? מן הסתם, היא לא הגיעה לקריית משה. מן הסתם, יש גם עדויות על זה שרבי יהושע היה מבקר הרבה בחצר, בארמונו של הקיסר. דבר ידוע מההיסטוריה של הגלות, שמלכי הגויים זיהו את חוכמתם של מלכי ישראל והשתמשו בהם כיועצים. אז רבי יהושע בן חנניה היה יוצא ובא בארמון המלוכה, ופעם אחת ביתו של הקיסר ראתה אותו ואמרה לו, איי חוכמה מפוארה בכלי מכוער. קריאת צער כזאת, אולי לגלוג, מה יש בקריאה הזאת? איזו, איך חוכמה כזאת יפה בכלי כל כך מכוער? אמר לה, אביך, רמי חמרה במאנה דפחרה. גם אבא שלך מניח את היין שלו, יין משובח, בכלי חרס, שהם פשוטים ומכוערים. אמרה אליי במה נרמי, איפה נניח את היין שלנו? אמר לה, אתון דחשביתו, רמו במאנה דאבא וכספה. אתם אנשים חשובים. לא נהיה לכם כלי חרס, תשימו את היין בכלי זהב, בכלי כסף. וואלה, הוא צודק. אז לה, ואמרה ללאבוה, הלכה והציעה את הרעיון לאבא שלה, לקיסר. קיבל אביה את ההצעה והעביר את כל היין שלו לכלי זהב וכסף. וכספה, ותקיף, וכל היין החמיץ. עטו ואמרו לה, באו ואמרו לקיסר שכל מרתף העינות שלו הלך, התקלקל. אמר לה לברתי, תגיד, מה אני אמר לך אחי? תגידי, מאיפה בא לך הרעיון הזה של ההצעה הזו שנתת לי? אמרה לה רבי יהושע בן חנניה, היועץ החכם שלך, זה רעיון שלו. טוב בטענות אליו. קראו לו. אמר לה הקיסר, לרבי יהושע, מה אמרת לה אחי? למה אמרת לה ככה? אתה לא מתאים לך להשיא עצות כאלה גרועות. אמר לה, כי איך היא דאמרה לי, אמרה לה. כמו שאמרה לי, אמרתי לה. זאת אומרת, אני רציתי לענות לה. במשל, היין זה משל לחוכמה, והגוף זה משל לכלים. והיא לא קלטה שזה משל, היא לא עשתה את ה... את השלב הבא בראש של להגיע לנמשל. היא נשארה תקועה במשל, ומה נעשה? טוב, בסדר. אבל הקיסר קצת יותר חכם. אמר לו, אוקיי, הבנתי. בסדר. אתה רצית להגיד לבת שלי שכמו שהיין מתאים לו להיות בכלי חרס, כך מתאים לחוכמה להיות מונחת בגופו של אדם מכוער. הבנתי. אבל יש לי שאלה על זה, יש לי קושייה. והאיקה שפירי דגמירי, הרי עינינו הרואות שיש אנשים שהם חכמים והם גם יפים. ענה לו רבי יהושע, אי הבו סנו, תפה הבו גמירי. נכון, יש אנשים חכמים ויפים, אבל תדע לך, אי הבו סנו, תפה הבו גמירי. המילה סנו יכולה להתפרש, סנו, בשני אופנים בארמית. אם זה סנו, אז זה שונאים. אם זה סנו, אז זה מכוערים. אז הפרשנים, חלק מפרשים ככה וחלק מפרשים ככה. תכף נראה את המרשה. רוב המפרשים שאני ראיתי לפחות, מפרשים מכוערים. כלומר, כמו שמתורגם כאן, אם אותם חכמים יפים היו מכוערים, הם היו יותר חכמים. ולא קשיא, תרץ לך את הקושיה. זה הסיפור. טוב, אז ברור שכאן היופי מוצג על ידי חז"ל באופן שונה. היופי ביחס לחוכמה. היופי כאן מוצב באופן סותר לחוכמה. בואו נתבונן כאן רגע. יש כאן, המפגש הראשוני הוא בין חכמי ישראל, לבין ביתו של הקיסר. ויש לה סברה, ביתו של הקיסר היא לא, חז"ל משתמשים בה כשופר, כשליחת ציבור של התרבות, התרבות הרומית. היא משמיעה את קולה של התרבות הרומית, אחר כך גם, כן, בין הצמחה, התרבות ההליניסטית, ועד התרבות האמריקו-אירופאית שלנו, והיא טוענת טענה. נכון? היא טוענת טענה. היא מביאה מחאה. היא אומרת, רק רגע, יש כאן אי הלימה בין היופי לחוכמה. אי התאמה, כן. איפה היופי? אני רוצה את ה... זאת אומרת, צריך להיות פה גם יופי. ורבי יהושע בן חנניה מציג עמדה אחרת. אומר, לא. יופי... בוא נשאר אתכם. מה יחסו של רבי יהושע בן חנניה ליופי? האומנם יש לו משהו נגד יופי? מה אתם חושבים? לפני ש... אני הבנתי את הדברים בצורה מסוימת, אבל בואו לככה... בואו נשמע אתכם. האם רבי יהושע בן חנניה לא אוהב יופי? איך הוא רואה את הקשר בין חוכמה ויופי?
מצד
אבונות.
אז מפרידים מהמצוות, אני אומר, לא מהתורה, מהחוכמה עצמה. אני אומר שמצד היופי אנחנו ראינו אצל יוסף, אצל שמשון, דברים כאלה.
מעניין שאתה מזכיר את יוסף. למרות ששאלתי כאן על המדרש הזה, ואתה מרחיב ואומר, מכל התורה כולה אנחנו רואים שהיופי לפעמים עלול להוות מכשול.
אנחנו רואים בבלט.
אני ממשיך את הקו שאתה אומר, ולא חייבים לומר שרבי חנניה, יש לו משהו נגד יופי פרסה, נגד יופי בעצמו, רק הוא אומר, זה מסוכן. פוק חזי, בוא צא ותראה, שזה גורם מכשול. אנשים יפים עלולים יותר להיכשל. זאת אומרת, אז אתה אומר שיופי יכול להיות מסוכן. מסוכן.
אני שואל את התנות שלך, אני זוכר שהיה שם מול האנשים שהיו בהיריות, שהיו הוא אותו.
כן, תכף נראה את זה. זה רבי יוחנן. רבי יוחנן שלנו. כן.
זה קשור פה, לא?
כן.
זה
קשור
פה,
לא?
זה
קשור
פה,
לא?
זה
כן, נכון, זה בהמשך. בואו נקרא את דברי המרשה על נדרים. זה מופיע בנדרים במרשה, אבל זה אותו סיפור. הסיפור הזה מופיע גם בתענית זין וגם בנדרים נון. אז למען הסדר הטוב, מי שרוצה ללכת לראות את המקור כולו, אז ימצא את זה בנדרים נון. מסביר המרשה כך את דברי רבי חנניה. אין ידוע, כן? או כמו שכתוב כאן באותו מקום ממש, שאין דברי תורה מתקיימים אלא במי שדעתו שפלה. ולא בגב תנים. באיש הנאה והיפה דרכו להגיס דעתו. מה לעשות? אנחנו לא מלאכים. והיופי עלול לגרום לגאווה, להגסת דעת, ואז כבר איפה תהיה התורה? בתוספות כתבו, אלה דברי התוספות שם במקום, הדקאמר, מה שאמר רבי חנניה, אילו הוו סנו, הוו גמיר את פי, פירוש, אם היו שונאים היופי, היו חכמים ביותר. כלומר, הבעיה היא אינה ביופי, אלא ביחס אל היופי. כדי להינצל מהכישלון, אתה לא צריך להיות מכוער, אתה צריך לא להתלהב מהיופי. לסנוע את היופי, לבוז לו. בתוספות ככה מבינים את דברי חנניה. אם אותם חכמים היו שונאים את היופי, הם היו עוד יותר חכמים. זה, 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 זה הבדל משמעותי. כלומר, כמו שכבודו אמר, זה לא הבעיה, אינו ביופי עצמו בתואר הפנים, אלא בדעתו של האדם, במידותיו. עד כאן דברי התוספות, ממשיך המהר"ל ואומר, רוצה לומר, שוודאי אין זה תלוי בטבע הבריאה, זה לא חוק טבע, שיהיה המכוער, גמיר וסביר, תפי, כלומר חכם שלמד, כן? יותר מן הנאה והיפה. זה לא חוק טבע שהמכוער הוא חכם והיפה הוא טיפש, ודאי שלא. אלא הכי כאמר, אם היו החכמים האלה שונאים את היופי ולא מגיסים דעתן מחמת יופיין, הוו גמירה תפי תהשתה. היו יותר חכמים מעכשיו שהם לא כל כך שונאים את היופי. וכן משמע לשון אילו אהבו סני וכולי, מלשון שנאה, כן? לפי ההבנה הזאת, ולא כאמר אילו הוו מכוערים. זאת אומרת שאתה אומר על היופי שאמור, עלול להגיע לגאווה, גם העושר ככה, גם החוכמה עצמה. נכון.
אז החכמים צריכים להיפרד מהעושר.
הנה חינמי.
שיש להם
כוח. הנה חינמי, נו, כבודו אומר חז"ל, פרקי אבות, כך היא דרכה של תורה, נכון? פת במלח.
לא, אני אומר שהנקודה הזאת, שמבדל פה ספות במאה שעה, זה לא רק בעניין היופי. כל הדברים שאדם מקבל בידי שמיים, זה לא מעצמו.
כן.
אדם יכול להיות גאה.
נכון, נכון. וגם היופי. גם היופי. גם היופי, כן, נכון.
הרמב"ם מפרט את זה יפה באיגרת, שלא כל דבר שקוראים לגאווה,
כל היופי, עושר, כל דבר. כן, נכון. 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 עכשיו אנחנו רוצים להבין. עכשיו בואו נשאל ככה. ראינו שתי גישות ליחס בין חוכמה, צדקות, לבין יופי. אם תרצו, בין יופי פנימי ליופי חיצוני. ראינו את רבי יוחנן, שבכה הוא ותלמידו על יופיו שעתיד לבלות בקרקע. וראינו את רבי אלעזר, שאומר, עדיף להיות מכוער מאשר חכם, אם אתה רוצה, מאשר יפה. מה יותר, ככה, בפשטות, לאיזה מפלגה אנחנו מתפקדים? מה יותר מתקבל על דעתנו? איזו גישה יותר נשמעת לנו לאוזניים שלנו ולליבנו? רבי אלעזר, רבי יוחנן?
רבי
אלעזר. אם אנחנו עושים את הגישה שאומרת יופי פנימי ויופי חיצוני, כן, גם יופי חיצוני, לעומת שהם הולכים ביחד, לעומת שהדברים הם מסכסכים, מפריעים זה לזה, אתה אומר, השני נשמע יותר טוב. שיופי חיצוני עלול להוות מכשול, וחבל על האנרגיה, וחבל על הסכנה. והדברים שלך מאוד נשמעים, כי, ולא כי, הדברים שלך נשמעים נקודה, אנחנו רגילים להתייחס, אני לא מביע דעה, אני רק אומר, אנחנו, הדברים נשמעים ונכונים ונמצאים אצלנו, אנחנו רגילים להתייחס אל יופי חיצוני, כאולי אפילו נגיד, אפילו בא במקום יופי פנימי. יש את התמונות האלה של ה... יחס יופי נשי רגע, זה רק יותר בולט, אבל זה לא רק אצל היופי הנשי, היפהפייה המטומטמת, כן? זה הולך ביחד, כן? כן? אבל לא, אנחנו רגילים לקשר בין הדברים, שהיופי החיצוני והפנימי סותרים זה את זה. אם משום טבע הבריאה, אם משום ש... מה לעשות, עצר הרע גורם לזה. אבל זה ככה. אז קשה על רבי יוחנן, מה אתה בוכה על זה? הוא ותלמידו, ותראו על איזה דברים, לא, הם לא בוכים, ועל זה הם בוכים. אני חושב שהמפתח להבין את הבכי של רבי יוחנן, זה קשור בדברים שנאמרים במקום אחר, בגמרא, מסכת אבא מציע, דף פ"ד, מופיע כאן במקור מספר 4, שבו רבי יוחנן מדבר ומתייחס ישירות ליופי שלו. והוא אומר משפט שאני חושב מהווה מפתח להבין את היופי הזה שלו ואת יחס ליופי בכלל בהשתנות הזמנים. הוא אמר רבי יוחנן, אנא אשתיירי משפירי ירושלים, אני נותרתי מהאנשים היפים של ירושלים. למרות שרבי יוחנן הוא אמורה, הוא חי הרבה שנים אחרי החורבן, בכל זאת הוא אומר, תדעו לכם, היופי שלי הוא איזשהו זכר ליופי של ירושלים. היופי שלי הוא לא יופי של ז'ורנלים. היופי שלי, ולא גם של ניתוח קוסמטי, היופי שלי זה יופי ירושלמי. זה יופי של ירושלים. אנחנו צריכים להבין מה הוא אומר פה, אנא אשתיירי משפירי ירושלים, מה זה יופי של ירושלים? ותראו איך הגמרא, בתיאור כזה ספרותי, עשיר, ססגוני, ממש, מתארת את יופיו של רבי יוחנן, ואומרת במשך לאותו מקור, היי מן דבאי, מך זה שופרי דרבי יוחנן, מי שרוצה לראות, לקלוט, מה זה היופי של רבי יוחנן, נאי תקסה דקספה מבית סלקה, ייקח כוס כסף כשיוצאת מבית היוצר וירקולה עוד חמה ומעלה ניצוצות, ונמליה פרצידיה דרומנה סומקה, נמלא אותה בגרגרי, בגרעיני רימון אדומים, ככה, ונהדר לכלילה דברדה סומקה לפומה, נפזר על שפת הגביע הכסף הזה עלים של ורד אדום, ונותווה בין שימשה לטולה, נשים את זה בין השמש לצל, ההוא זה הוא רורה מעין שופרי דרבי יוחנן. הזוהר הזה, איזה תיאור, גביע כסף וכל זה, זה מעין היופי של רבי יוחנן. וזה מופיע פה, אנחנו מכירים את המדרש המפורסם על הפגישה עם ריש לקיש, ריש לקיש היה ראש המאפיה, עבריין צמרת, רואה את רבי יוחנן ו... איך אומרים? נדלק עליו. נתפס. נתפס ומשך אותו לבית המדרש. יופי של רבי יוחנן. רבי יוחנן, הווה אזיל וייתי בשערי תבילה, אמר כי סרקן בנות ישראל מתבילת מצווה, לפאגו בי, כי הכי דלהבי להובני שפירי כבתי, גמירי אורי את הכבתי. רבי יוחנן, היוצא מבית המדרש, הולך ויושב איפה? בשערי תבילה, במקום שנשים יורדות לטבול, לטהרתן, כדי לשמש עם בעליהן. אמר, כאשר עולות בנות ישראל מטבילת מצווה, שיראו אותי, כדי שיוולדו להן בנים, שימו לב, בנים יפים כמוני, ותלמידי חכמים כמוני. מה כל כך חשוב לרבי יוחנן? שיוולדו, טוב, ילדים חכמים, בסדר, ילדים יפים. אני חושב שזה העניין. הוא הרגיש פה, תקראו לזה אחריות, כאילו הוא נושא איזשהו לפיד, שהוא נושא בגופו איזשהו זכר חי ליופי של ירושלים, והוא האחרון. הוא האחרון. יש לו את היופי הירושלמי הזה, והוא רוצה שיבלדו עוד כאלה. אמרו לרבנן, לא מסתפה מר מעין הבישה? אמר לו, אנא מזרה די יוסף קטינה, די לא שלטה בעין הבישה, דכתיב במפורת יוסף במפורת הלעין. שאלו אותו חכמים, האם אינך מתיירא מעין הרע? אמר להם, יש לי חיסון גנטי. סליחה? אני מצאתי את זה במציע, אולי זה גם במקום אחר.
השני גם במקום אחר?
כן, 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 כן. המקור ארבע כולו מבר המציאה. הרווח הוא שלי. הוא רווח דידקטי. רק נקרא רגע. אמר להם רבי יוחנן, אני מזרעו של יוסף באתי, ולא שואטת בי ובבני יוסף עין רעה וכו'. במקום אחר, נספר על חכם אחר, לא זוכר את שמו כרגע, מופיע בברכות, שהולך ויושב בשערי תבילה, והיה מדריך את האנשים איך לטבול. הלכות תבילה שהתבלו כהלכה, ואותו, את אותו חכם שאלו חבריו, אינך פוחד מיצר הרע. זאת אומרת, האם אתה לא פוחד ממה שיראו עיניך? והוא עונה להם את מה שהוא עונה. כאן אין בכלל להאמינה. הם לא שואלים אותו, כנראה שהוא ידוע בצדקותו המופלגת, שאין לו בכלל התחלה של יכולת הבנה של הצדקות הזאת. אפילו לא שואלים אותו אם אתה לא פוחד מיצר הרע, שואלים אותו אם אתה לא פוחד מהנזק שיגרם לך בזה שיראו אותך. כנראה שהוא היה כל כך יפה, שזאת הסכנה היותר גדולה. אז אני חושב שאנחנו מתחילים פה להבין את הבכי של רבי יוחנן ושל רבי אלעזר. כי כאשר, כן, כתבתי את זה ככה, את המחשבות שלי, כתבתי כאן בראש העמוד הבא. כן, כאשר רבי יוחנן ימות, ימות ויקבר איתו משהו שזהו, היופי של ירושלים. שזה יופי מיוחד. זה יופי שהפנים והחוץ לא מסוכסכים. זה יופי שמתחיל ברוח, זה יופי של קדושה. היופי של ירושלים לא מתחיל מהארכיטקטורה ולא מהפוסטרים. זה מתחיל מהשרת השכינה. ששכינה שורה בירושלים, ויש כהנים בעבודתם, ולוויים בדוכנם, ושירה ומזמרם, ישראל במעמדם. והיופי כזה, הזה, של הריכוז, של הקדושה, של בית המקדש, שהוא המרכז של הקדושה, הוא כזה עוצמתי, עד שהוא מקרין אפילו, וזה מורגש לכל עין הרואה. אם היום ירושלים יפה, אז זה משהו, זה איזשהו הדהוד, איזשהו צל צילו של משהו של ירושלים בבניינה, כשבאמת יש את עבודת בית המקדש והכל. שאין השכינה זזה מהכותל המערבי, אפילו היום. אבל ירושלים בתפארתה, היופי שלה זה היופי שמתחיל מהנשמה, זה מתחיל מהקדושה, זה מתחיל מהשראת שכינה. ומשהו מזה, אנא השתייר עמי, משפירד ירושלים. היופי הזה נשאר אצל רבי יוחנן, ועל זה הם בחו. הם בחו על זה שאם בלוט, כן, דבלה באפרה, דבלה בערה, אם בלוט גופו של רבי יוחנן, אנשים כבר לא ידעו, כמונו היום, אנשים לא ידעו מה זה ירושלים. אם ילמדו בספרים, הם ישמעו שיעורים, ויקשיבו להרצאות, לא תהיה להם דמות מוחשית הולכת על שתיים שמראה להם את היופי של ירושלים שעבד. יכול להיות שעל זה הם בחו. ולכן כאן, כן, זה אלה השאלות כאן שכתובות פה בראש העמוד השני. ולכן כל כך חשוב לגמרא לתאר את היופי של רבי יוחנן. מה הקשר ליוסף? יוסף, איך נגיד? יכל להרשות לעצמו להיות כזה יפה, כי יוסף, מה התואר שמדביקים לו תמיד? יוסף הצדיק. נכון, מה? אברהם, יצחק ויעקב, לא היו צדיקים. יהודה, יששכר, זבולון, לא היו צדיקים. ודאי שצדיקים. אצל יוסף זה היה השפיץ, זה היה עמוד השדרה שלו. זה היה הכתר לראשו. וזה גם התגלה בחיים שלו, כל הניסיונות שהוא עבר ועמד בהם. האדם הצדיק הוא זה שאפשר להרשות לו להיות יפה והוא לא ייפול. האם שואלים בשמיים, אתה מספיק צדיק כדי שנוכל לתת לך יופי שיהיה לך לברכה ולא לכללה? זאת אומרת, כדי שהיופי יהיה לברכה, צריך להיות צדיק. צריך להיות את ההלימה הזאת בין היופי הפנימי לחיצוני. אחרת, זה מה שאמרו, מה שקוראים, כן? נזם זהב באף חזיר. כן? זאת, לבת הקיסר, אין שום בעיה עם זה. כן? התרבות ההליניסטית לא חיפשה את הצדק, כן? הרומאים, כן? אנחנו יודעים מה הם עשו לרבי עקיבא, ולא רק לו. הם לא חיפשו צדק, לא חיפשו יופי פנימי, לא חיפשו אידיאלים נשגבים. קישוטים חיצוניים, זה מה שיש. אז העיקר שיהיה יפה, העיקר שיהיה יפה. אם החורבן, כשירושלים הייתה בנויה, היופי היה המעלה ה-15 של הכל, איך אנחנו אמרנו בבוקר, אמת ויציב ונכון וקייר וישר ונאמן ברור וחמד ונחמד ונעים ונורא ואדיר וטוב ויפה. וזה הכל ביחד. זה הכל חוליות של שרשרת אחת. וזה הכל ביחד. עם החורבן זה התפצל, זה נשבר. החורבן החריב את הקשר הזה, החריב את ההקרנה הזאת של היופי מבפנים החוצה. ועכשיו היופי נמצא ברומא, בפריז. ומעכשיו בגלות היהודים צריכים להיזהר מהיופי. כי היופי נמצא בגלות, היופי נמצא לא בקדושה. אפילו בהפך. ומי שמסלסל בשערותיו והוא לא יוסף הצדיק, די מהר עובד מעם ישראל. בגלות היופי היה א' מסוכן, כי הוא בא מבחוץ. ותכף נראה בהמשך מה הכוונה שהוא בא מבחוץ. אנחנו קצת מבינים את זה, כן? כי כשאין ירושלים בתפארתה, אין את המרכז, את הבניין של הקדושה, אין בית הקדושה בעולם, אין בית המקדש בעולם, שימנו תצא קדושה וטהרה וטוב לכל העולם, ויופי, אז היופי בא ממקומות לא טובים. והוא לוקח למקומות לא טובים. ולכן בית מדרש או בית כנסת או שטיבל קלאסי בגלות, אין מצב שהצבע לא מתקלף מהקירות. זה לא בסדר, הוא צריך להיות מכוער. מספרים על אחד הרבנים בתקופה שהרפורמה הרים הראש, אולי המלבים, אולי מישהו אחר, אולי חתם, לא זוכר. הזמינו אותו לחנוכת בית כנסת. הוא בתמימותו, מזמין אותו לבית כנסת, הוא בא. ואיך שהוא מגיע, והוא מתקרב, הוא מסתכל, ומשהו שם לא מצא חן בעיניו. יותר מדי זהב, הכסף היה שם. והוא נכנס, וכשהוא נכנס, אז הוא מסתכל, יבאיף אין כובע חור, אומר רק, סליחה, איפה פה עזרת נשים? אמרו לו, לא, אנחנו פה לא... אין אפליה מינית. פה... כולם יחד, יחד, יחד. אז הוא הבין לאיפה הוא נקלע. אז אחר כך שאלו אותו, נו, מה כבודו אומר על בית כנסת שלנו? הוא אמר, בית כנסת שלכם, תשמעו, זה ממש תיבת נוח. הם התלהבו, תיבת נוח, מה, למה אתה מתכוון? אמר להם, איך כתוב שם, תיבת נוח? כופר מבפנים וכופר מבחוץ. כופר, מלשון כפירה. מבחוץ, מבפנים. כן? במקום שהיינו בגלות, שאתה רואה יופי, זה מדליק נורות אדומות. ויתרנו על זה. כי היינו צריכים לבחור בין קדושה לבין יופי. אז ברור במה נבחר. בין חוכמה לבין יופי. נו, בין צדקות לבין יופי. בעין היה בשבת, כשאני חושב שהמקור, לא כתבתי את זה בו חבל, אני חושב שזה דרשת חז"ל על פסוק מאיכה, נשיתי טובה, נשיתי טובה, וחז"ל אומרים, מה זה נשיתי טובה? מהי הטובה שעליה מקונן ירמיה שהוא איבד אותה? אז אחד הדברים שאומרים שם, זו מיטה מוצעת וכלים נעים לתלמיד חכם. והרב מסביר שם את הקשר בין החוכמה לבין הצד האסתטי. או נדייק יותר, בין בקשת הצד האסתטי, בין הנטייה ליופי אצל בני האדם. כך הוא אומר, זה מאמר יסודי מאוד להביא בנפש האדם, הרב קוק, ללמוד בחוג לפסיכולוגיה, הוא הכיר את נפש האדם עד איפה שאפשר להגיע. והוא אומר כך, יש הבדל, אומר יופי, יופי זה לוקסוס. כן? פרח זה לא לחם, לחם זה לחם, ופרח זה פרח. אדם שרעב ללחם לא מבקש פרח. אם אדם מבקש פרח, סימן שיש לו לחם. אם אדם מבקש פרח כשאין לו לחם, הוא משוגע. כן? כשאנו באים לחקור על מצבו של... וסליחה, עוד מילה אחת. ולכן, אם אנחנו רואים אדם שמבקש יופי, מבקש פרח, אם הוא לא משוגע, אז סימן שהוא במקום טוב מבחינה גשמית. וסימן טוב לו. זה ככה. עכשיו בוא נראה איך הרב אומר את זה בשפה שלו. כשאנו באים, את זה והרבה יותר מזה, כשאנו באים לחקור על מצבו של אדם, לבדוק את מצבו של אדם, אם הוא עומד על כנו, והוא נותן לו האפשרות להתפתח עם כל תכונות האנושיות הנפשיות כראוי לו, אם אדם נמצא במקומו, והוא נמצא במקום טוב, איך נדע את זה? אם הוא נמצא במקום טוב, או לחילופין, או שמצבו הוא מבולבל והרוס, עד שלא יוכלו רגשותיו האנושיים לצאת אל פועלם כראוי, מפני שדאגות דחופות, עקת לב ויגון, תורדים אותם. אתה רוצה לראות עם הבן אדם באיזה מצב נפשי, באיזה מצב פיזי הוא נמצא. כן, אתה מחפש את זה שהוא אינדיקטור. כן? אז נסתכל למבחן על זה, על דבר יחוסו של אותו האיש, אל החוש האסתטי, זו הדגשה שלי, אל הרגש של היופי וההידור. כן? האופן שבו האדם מתייחס אל הצד האסתטי, זה ייתן לך איזושהי אינדיקציה טובה על המצב הכללי שלו. למה? שכאשר האדם עומד במצב שלם, אז כל רגשותיו האנושיים, הנפשיים, כל רגשותיו, כל המערכת הגדולה של הנפש שלו, האדירה והמורכבת והעשירה שלו, הם הולכים וחיים בקרבו. כשהנפש שלו מסודרת, מיושבת, כשהוא נמצא בשלום פנימי, כשהוא לא במאבק, בסכסוך ובמאבק תמידי עם היצר הרע שלו ועם כל הכוחות, שהוא, וכל כוחותיו יוצאים רק על לא ליפול וכל זה, אלא שהוא במצב נינוח. כן? אז כל רגשותיו האנושיים פורחים בקרבו, חיים בקרבו, וגם מתרחבים הם במילואם. כמה מתרחבים? עד כדי כך שהתביעה של השימוש בכלים שיהיו נעים, לא רק שיהיה לי צלחת, אלא שהצלחת תהיה יפה. לא רק שתהיה לי מיטה, אלא גם שתהיה סדין פרחוני עליה. שתצטרף הנעת עידון חוש היופי אל כל שימוש מצרכי החיים החיוניים. ההנאה הזאת והעידון הזה נעשה על אדם טבע קבוע. החוש האסתטי מפותח אצלו. סימן טוב לו. סימן שהוא בריא בנפשו. אדם בריא בנפשו מבקש את היופי. ובמצב ההירוס, נו, אז רק ההכרח ימצא מקום בחיים. הוא רק מבקש את מה שהוא חייב ולא יום מעבר לזה. מה צריך? דאגת על נקודותיים, כן, כאילו, דאגת על לחם לאכול והכסות לחסות מערוב מב, לבל יסבול קור ושרב. אלה הדאגות והתביעות ימצאו מקום, מפני שהן באות מהכרח החיים. כן, אתה, אני יודע מה, ראש אגף כוח אדם, אתה מקבל מישהו לעבודה, הוא בא, מתיישב מולך, אתה מסתכל עליו. אם הוא לבוש בצורה מוזנחת, זה אומר משהו, הכפתורים סגורים ככה וזה, או קטן. תגיד לו, תגיד, למה זה? למה הבגדים? הוא אומר, הבגדים, מה זה משנה בגדים? נו, העיקר שיש מה לאכול. טוב, נקסט. כן. נו. עד כאן האדם הפרטי. עכשיו, לא תמיד הפסיכולוג, או תורת הנפש הפרטית, היא מתאימה אחד לאחד. יש פסיכולוגיה של הפרט, יש פסיכולוגיה חברתית, לאומית, שזה לפעמים שונה. במקרה הזה זה לא שונה. זה אותו דבר. והרב עובר כאן מהמעגל האישי, מהתובנה, מהעיקרון האישי, אל האומה. והנה, כאשר, כי המקור שם זה פסוק מאיכה, זה דברי ירמיהו על החורבן, נשית היא טובה. והנה, כאשר ישראל עושים רצונו של מקום, ברוך הוא, וזוכים הם להיות עומדים במעלה עליונה לשם ולתהילה ולתפארת, אז לאות, זה סימן, על שלמות נפשם העדינה, מתפתח אצלם דווקא ביתר סט, אותו החוש הנוטה לטבעיית היופי. לבקש באופן טבעי, ישראל, נפשם הקולקטיבית, וגם הפרטית, זה מגיע עד הפרט. ישראל מבקש את הנאה והנהדר בכל דבר. מה נהדר היה מראה כהן גדול בצאתו בשלומים מן הקודש. בתור בקשה טבעית, רוצים את היופי, צמאים אליו. ואם המילוי של אלה הצרכים שנראים מיותרים, כן, כאשר הצרכים אלה מתמלאים, מתרחבת הנפש, ונעשית מוכשרת, הייתי צריך להדגיש את זה, מוכשרת לאור חיים רוחניים. היופי החיצוני, האגרטל על השולחן, הצבע יפה על הקירות, המפה על השולחן, אישה נעה, דירה נעה, כלים נעים, הם מכשירים ומסייעים לקדושה. לחיים הרוחניים. זהו המצב של ארץ, של עם ישראל בארצו, על מקומו, בבריאותו הטבעית. לקדושת המיד, כל זה עוזר, היופי החיצוני עוזר, לא מסכסך, לא מפריע. אם הם היו שונאים את היופי, אבו גמיר את פי. זה בגלות, זה בגלות. אבל בארץ ישראל, על דה ודאי כבחינה. אנה ישתיירי משפירי ירושלים, שאצלנו היופי מכשיר את אור חיים רוחניים לקדושת המידות, והתענגות על השם באהבתו, יתברך שמו. מדגיש הרב, אמנם כל זה אינו מתאים, כי אם בשלוותן של ישראל, כשהם על מקומם, כמו שהיה בימי שלמה, וכמו שיהיה בעזרת השם עם רבי אמנו, שאז המצב הפנימי של כלל האומה גורם שהנפשות יתפתחו בבריאותם באופן כזה שהתביעה של השלמת היופי לא רק שלא תטריד את הנפש, רבי אלעזר, כי אם תמלאנה עוד ותקרב אותה לקדושה, לצדק ולמישרים, אישה יראת השם, היא תתהלל בחן וביופי. והם לא שקר, אם היא יראת השם. אבל בנפילתנו הנוראה, בעוניינו ודלדולנו בגלות, כשהחיים הכלליים, כלומר החיים הלאומיים, נראים כאין צרה נוראה שאין להימלט ממנה, רק מחכים, איך כתוב שם, בבוקר תאמר מי יתנה לי ערב, בערב תנה מי יתנה לי בוקר, רק מתחיל לגמור את היום בלי אף פוגרום, בלי איזה המן תורן, אז אומרים ברוך השם. ואם יש מה לאכול, אז אומרים ברוך השם. רק ביחיל ודומם לתשועת השם, יסבול ישראל עול חייו המרים, בעקת שונאיו אשר ימררו. אז בוודאי שמצד הנטייה הטבעית מתעקרת מן הלב התביעה הגדולה של הרגש היופי. מי בראש הוא בכלל נטייה לאסתטיקה, ליופי ויזואלי או שמיעתי, כשאתה פוחד מפוגרום, כשאתה לא יודע, יש לך מעיל אחד וחמישה ילדים, למי לתת כדי שיוכל לצאת מהבית, כן? או יש לך פרוסת לחם אחד, למי מהילדים תתן את פרוסת לחם שלך, שיש לך עכשיו לאכול, ואיזה אחרים יוכלו לישון רעבים? נו, אתה חושב עכשיו על, 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 על פרחים? זה יופי מסוכן. במצב כזה. הוא לא רק שלא מתבקש, הוא גם מסוכן, הוא מראה על ליקוי. ואם למרות חסרונה של, 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 של בקשת היופי, בטבע ההרגשה מפני עוצר רעב ויגון של אפלת הגלות, זוכרים את האפלה? גן עדן בית אפל? שם. זה לא סתם אפלה של, 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 של האור, הייתה שם אפלולית. ואם בכל זאת ירצה אדם מישראל להרחיב דעתו בזה ולבקש למלאות את כל התביעות האסתטיות, תדע לך, זה לא בא מבפנים, זה לא בא מטבעיות הנפש ובריאותה, זה משהו זר. פה בת הקיסר החדירה את ראשה כאן ואמרה את דבריה. אז לא מליבו ותביעתו הפנימית יעשה זאת. כי הצרה, הרפורמי יכניסו עוגב לבתי הכנסת, וכל מיני תמונות יפות, וכל זה לבתי הכנסת, שיהיה יפה, נו, מה? כי הצרה של הגלות הממררת את החיים באופן טבעי ומתאים, השכיחה מן הלב לגמרי את הטובה העצמית, כן, נשית היא טובה, את הטובה העצמית של החיים ההרגשיים. ואם ירצה אדם מישראל למלות את חוק היופי לגמרי בגלותו, דרישת היופי הזאת תבוא לו, תדע לך, אני אגיד לך מאיפה זה בא, מאהבת החיקוי לעמים השלבים. לבת הקיסר מותר לשאול מה עם היופי, כי הם רומי יושבים על מקומם, ולהם, נכון, ודאי מתאים להם, להם שולחנותיהם מלאים כל טוב, אז גם פרחים. יראו האדם איך עומד, רק רגע, איפה היופי? אבל לנו זה לא, אצלנו זה שיגעון, זה לא מתאים. אהבת החיקוי לעמים השלבים, המתענגים על טוב ארצה או המלאכתם, על כן היא, כלומר דרישת היופי, היא באה מתומעה והיא עולה לקחת לשם. היא לא תוליד ביהודי את אותו הרגש הטוב של קדושה. היא הוו סנו, הוו גמיר את פי. שמוליד פינוק החוש היפה כשהוא נטבע במצב הטבעי והבריא מעצמות הנפש. כי אם תמלא את הלב ערבוביה ותרדה של פיזור נפש על דברים תפלים, זה לא בריא. במצב של הגלות לא מתאים לעם ישראל בקשת היופי. זה לא מתאים. מה אנחנו מחכים? מתפללים וצמים ומייחלים. לגאולת היופי. לגאולת היופי. וזה חייב להיות בד בבד עם גאולת הקדושה. עם השכינה שהולכת ושבה למקומה למכון שבטה בירושלים. כשבעצם יופי, אנחנו יודעים מה זה יפה. יופי זה ביטוי של הרמוניה, של התאמה. של התאמה בין חלקים. את עומד על הער, מסתכל למטה והטבעיות הזאת של הטבע, הסלעים והצ'עים והשמש והנים, יש איזושהי ארומה, וואי, זה יפה. וגם אפילו בשמיעה, כשכל הכלים של התזמורת הם מסונכרנים, הם ביחד באותו, הם ביחד, והמנצח, כן, כן, עושה את עבודתו והם מתאים זה לזה, וואי, יופי, אף כלי לא צורם. יופי זה בעצם התאמה, הרמוניה. אז בעצם גם היופי עצמו, החיצוני, צריך להיות בהתאמה ובהרמוניה ליופי הפנימי, לקדושה, לטהרה, לחוכמה, לצדקות. והאדם באופן טבעי ובריא נמשך להרמוניה הזאת, כי הוא יודע, אם לא בגלוי, אז בתוכו, שיש פה התגלות של אחדות הבריאה בהרמוניה הזאת. הצרימה מפריעה לנו כי יש פה איזושהי חריגה. וכשיש הרמוניה, בעצם הטבע אומר, או התזמורת הפילהרמונית אומרת, יש השם. יש פה גילוי השם. כי יש השם אחד, השם אחד, זה אומר שגם שמו הוא אחד. כלומר, שהמציאות הטבעית היא הרמונית, היא יפה. היופי הוא אופן של גילוי שמו של הקדוש ברוך הוא. בתנאי שישנה גם הרמוניה, ישנה התאמה, בין היופי החיצוני לפנימי. אחרת, כמו שאמרנו, נזם זהב באף חזיר, להליניסטים זה לא מפריע. להוליווד זה לא מפריע. הבמאי שמחפש את כוכבי הקולנוע, לא אכפת לו הרמה, אני מתאר לעצמי, של כמה שחקן הקולנוע צדיק. זה לא משנה. כן? להוליווד זה לא מפריע. אבל זה ההבדל בין הוליווד לירושלים. לנו, לישראל זה מפריע. ישראל מבקשים באופן טבעי ובריא את השלמות של היופי. את היופי השלם, שמהווה התאמה לא רק בין החלקים הוויזואליים עצמם, אלא גם בין הפנים לחוץ. ירצון שנזכה, אמרה ממנו לראות. ירושלים בנויה, עיר על תילה, כהנים במולדתם, לוויים, בשירם וזמרם, ישראל ומעמדם, מלך ביופיו, תחזינה עינינו במהרה בימינו. אמן.